שלום לכם, כאן גל גבאי. מלמדים אותנו שסוף מעשה במחשבה תחילה, אבל זאת שאלה גדולה אם אנחנו חושבים לפני שאנחנו עושים, ומה המשמעות ומה ההשלכות של זה. אז הנה לכם, תסקית של המכון למחשבה ישראלית. מחשבה תחילה, בבקשה. האלוף יצחק בריק הוא האיש המתריע מעל כל במה על איום קיומי ממשי על ישראל. הוא נביא הזעם של זמננו, אם תרצו. לא כי הייתה לו התגלות, אלא כי הוא שימש בתפקידי מפתח במערכת הביטחון הישראלית ובשדה הקרב במשך 55 שנה. אז כדאי שנקשיב לו. הוא נולד בקיבוץ גלעון ממש עם קום המדינה. כבן לניצולי שואה, שירות המדינה וההגנה עליה זורם בעורקיו. בין תפקידיו בצהל שימש כמפקד גייס בדרגת אלוף, מפקד המכללה לביטחון לאומי ושאר המכללות הלאומיות. הוא פיקד על אוגדה 36 ברמת הגולן. תספר לי על הרגע הזה שהבנת שמחשבה תחילה לא הייתה כאן, או לא ממש מאורגנת כאן.
זה היה ביום השלישי של מלחמת יום הכיפורים, בשמיני באוקטובר. עמדנו גדוד טנקים מילואים בפקודו של אסף יגורי, כשני המ"פ, על שטח גבעי שנקרא גבעות הברגה. למרשותנו מישור של 5 קילומטר עד תעלת סואץ. לא ידענו שבעומדנו שם, לרגלנו במישור, כבר יש דיוויזיה מצרית שחצתה את הקשרים ביומיים הראשונים של המלחמה, אלפי אנשי חיר ונונטט, טנקים וארטילריה. השעה 13:00, שמש בעיניים, אנחנו לא מזהים דבר, ואז ניתנת הפקודה. הפקודה שאני לא אשכח לעולם, שבעצם משנה את חיי, משנה את כיוון מסלולי. אנחנו מקבלים פקודה, לנוע עם הגדוד, לעבר תעלת סואץ, לעבור על גשר מצרי ולחבור לגדוד שקדם לנו וכבר עבר לצד השני. לתפוס ראש גשר ובעקבותינו יגיעו דודים נוספים. אני לא אשכח את הדבר הזה לעולם. מפקד הגדוד שואל שאלות, על איזה גשר? התשובה אנחנו מקבל מהחטיבה הגשר שמצרי שהגדוד הראשון כבש. ואיפה הגדוד עומד ואיפה האויב? והתשובה אומרת לא לשאול שאלות, כל טנק חשוב וכל דקה חשובה. ואני לא אשכח את דבריו של סגן מפקד הגדוד דוד ילין, שלא חזר מהקרב, סוף כל סוף אנחנו לא ראשונים. מישהו כבש את הגשר, מישהו שלט את הציר, מישהו עבר לצד השני. אנחנו לא יודעים שאף אחד לא כבש את הגשר ואף אחד לא עבר לצד השני, ואנחנו גם לא יודעים שמולנו דיוויזיה מצרית. אין מודיעין, שמש בעיניים ולא רואים.
ומידע שגוי.
מידע שגוי, ודאי. ואנחנו מקבלים פקודה ומתחילים לרדת בגבעה לעבר המישור, נעי באמירות, חול שמש מסנדברת, רק קולו של המגד נשמע בקשר. לנוע מהר, לנוע מהר, ואנחנו נעים מהר, קילומטר ועוד קילומטר. אחרי 2 קילומטר, אני מסתכל ימינה ושמאלה, ופתאום אני רואה חיילים מצרים בשוחות מימיני, חיילים מצרים בשוחות משמאלי, ולפני שאני מגיב למה שאני רואה, מתחילה אשטופת שאי אפשר לתאר אותה. אנחנו בתוך הדיוויזיה המצרית. הם יורים עלינו, הם יורים על עצמם, על מנת לעצור אותנו בכל מחיר. אש, אשן והתפוצצויות. תוך שניות אני לא מזהה, לא את הטנק של הפלוגה ולא של הגדוד. הכל ממוסך בערפל של אשן והתפוצצויות סביבי. ואני נע קדימה בתוך התופת שאין לי שום יכולת שליטה וראייה על מה שקורה. ואז זה קורה. אני חוטף פגז ארטילרי ישר בטנק. למזלי הראש שלי בפנים. הפיצוץ גורם להתרסקות האנטנות, המקלעים מפעים, התותח מפסיק לראות, אבל הטנק ממשיך לנסוע. אני מוצא את עצמי בגוש פלדה שדואר לעבר התעלה, בתופת נוראית, שאין לי שליטה, אין לי תקשר, אין לי מקלעים, אין לי תותח לראות. ואני נמצא באחד הדילמות הקשות ביותר בחיי, כמפקד וכבן אדם. מצד אחד אני יודע שהסיכוי להגיע לצד השני הוא כמעט אפסי. מצד שני, אני מבין שאנחנו חייבים להגיע לצד השני, כי הגדוד שעבר חייב לקבל תגבורת. אבל הדילמה הכי קשה שלי, אני
הגדוד שעבר, אבל לא בעבר.
לא עבר,
שאתה
לא.
שאתה מאמין שהוא עבר פה איזשהו גדוד, אבל לא היה.
לא היה דבר
מישהו כזה. מישהו המציא את זה, נכון, מדע את זה מליבו.
נכון מאוד. ואני בעצם באחד הדילמות שאני לא מאחל לאף אחד בחייו. טנק לא יורה, אני לא מסוגל לדבר עם אנשיי, כי אין לי אנטנות ואין לי קשר, אבל הוא נוסע קדימה בתופת. מה שצריך לעשות באותו שלב, זה פשוט לחלץ את הצוות שלך איתך אחורה, כי אתה באמת לא יעיל. אבל פה קורה העניין. אני המפקד. אני לא אפקיר את אנשיי בתוך התופת הזאת, גם אם אין לי שליטה עליהם. זו תחושה פנימית עמוקה. אני מבין שאני לא אוכל לסלוח לעצמי בחיים, אם אני אסע לאחור ואציל את עצמי ואת הצוות שלי, וכאילו מפקיר את חבריי בתוך התופת. גם כשאין לי שליטה עליהם, אני לא רואה אותם, אין לי יכולת לדבר איתם, הטנק שלי לא מסוגל, לא הועיל בכלום, ואני מחליט להמשיך. באש ובמים, לחיים ולמוות. ואז אסף יגורי המגד נפגע בטנק, ולפני שהוא מחלץ את עצמו מתוך הטנק הפגוע, הוא משדר לסגת לאחור. כשאני שומע את פקודת הנסיגה, אני לא מסובב את הטנק, נהג עצור, נהג רוורס, ואני מתחיל לנוע ברוורס, בתופת הנוראית הזאת, אני לא רואה דבר, ומשדר לפלוגה שלי לסגת לאחור, לסגת לאחור. עד עצם היום הזה אני לא יודע מי שמע את הפקודה, כי אין לי קשר ואין לי אנטנות. ואחרי 2 קילומטר ברוורס, שיש קצת יותר חלשה, אני מזהה טנקים שבוערים, פצועים שוכבים לידם, 3 טנקים שאיתי יוצאים מתוך שדה האש, אני מחלץ את הפצועים יחד עם חבריי ומוציא אותם החוצה. אני מזהה מאחור את המחט שהיה 100 מטר מאחוריי, מנסה להתקשר עם המגד. אני מגיע אל המחט ואומר לו, המפקד, יצאנו רק 4 טנקים מהלחימה, כל השאר נשאר בפנים. חילצנו מספר פצועים. אני מבקש ממך אישור להיכנס שוב ולנסות לחלץ פצועים נוספים. אומר לי, המחט זאת התאבדות, אבל תעשה מה שאתם מבין. בשלב הזה המחט מקבל פקודה לנוע לאחור, להסביר מה קרה לברן, לפקד האוגדה. 3 הטנקים שהיו איתי נעים לאחור, ואני עם טנק בודד במישור, נע שוב לעבר היעד, בתקווה שאני אצליח למצוא אנשים שזוחלים לעברי ולחלץ אותם כמו שחילצתי את חבריהם. האש שכחה. אני מרים משקפת, ואז אני מזה 2.5 קילומטר ממני, מערב, על עבר התעלה, במקום שלפני מספר דקות הייתי בו. את כל הטנקים של הפלוגה שלי בוערים, את הטנקים של הגדוד בוערים, וסביבם מאות חיילים מצרים. אני מבין שהסיכוי לצאת משם חי הוא כמעט אפסי, אבל אני ממשיך להתקדם, אולי בכל זאת מישהו זוחל, אולי בכל זאת אני אציל עוד נפש בישראל. אני לא מזהה אף אחד. המצרים מזהים אותי, מתחילים אש תופת על הטנק שלי, ואז אני רואה שהם יוצאים מתוך המחפורות, סדר גודל של חטיבה, בפריסה של 3 קילומטר, טנקים נגמשים, מאות חיילים ונעים לעברי, לעבר השטח שממנו יצאנו לקרב. זה ברור לי שאם המצרים יתפסו את השטח השולט שממנו יצאנו לקרב, צהל ישלם מחיר דמים, על מנת להחזיר אותו בחזרה. אני מחליט לחזור ולארגן טנקים לעצור את ההתקפה המצרית. אני חוזר לאחור לגבעה, רואה את 3 הטנקים שהיו איתי בקרב, שיצאו יחד איתי, אנשים יושבים לרגליהם, הראש בין הידיים, מבועלים, מפוחדים, באלם קשה על כל מה שהם חוו. אני אוסף אותם אליי, ואולי זאת הנקודה שנמדדת את המנהיגות במצבים הכי אותנטיים, הכי קשים. איך לוקחים אנשים שזה עכשיו עברו חוויה כל כך קשה, מעלים אותם על הטנקים להתמודד עם חטיבה מתקיפה. אני אוסף אותם אליי עם כל הכאב שהם עברו, אומר להם, חברים, זה עכשיו הוא לחיות או למות, חייבים לעלות על הטנקים, ואני מצליח לשכנע אותם לעלות על הטנקים. אנחנו עומדים 4 טנקים מול חטיבה מסתערת. קצין האג"ם החטיבתי שמגיע עם ג'יפ, אומר לי, המח"ט נתן פקודה לסגת לאחור. אי אפשר לעצור את התקפה הזאת, צריך לתפוס מגמה לאחור. אני אומר לו, אני נשאר. אני אלחם את טיפת דמי האחרונה, כי אם נעזוב את השטח ונצטרך לכבוש אותו מחדש, נאבד הרבה יותר. הוא אומר לי, אתה מטורף, אבל תעשה מה שאתה מבין. אני מבקש ממנו שיביא תגבורת. וכאן הסיפור שעליו מקבלים צלש או טרש, ואני במקרה הזה קיבלתי טיטור העוז. כשאני עומד עם 4 טנקים והחטיבה מסתערת בפריסה של 3 קילומטר, אני מבין שמהעמדה שאני נמצא, עם 3 הטנקים אני לא אוכל לעצור אותה. כי הם כבר מספיק רחוקים בקצוות ומתחילים לעקוף אותי. אני מקבל החלטה שזה עוד צלש או טרש, אימור ענק ואני עושה אותה. אני נותן פקודה ל4 טנקים לרדת מהגבעות. לנוע במישור אל מול החטיבה המצרית, מגרש כדורגל, אין בו עמדות, כמו פרשים שרצים כידונים זה מול זה. נע לאברהם, מגיע טווח אפס, עומד במישור, מתחיל לראות עם 4 טנקים בקצב מסחרר, הם יורים אלינו, אנחנו פוגעים והם לא. קצין האגם החטיבתי מצליח להביא עוד 5 טנקים ששרים 2 קילומטר מאחורינו על הגבעות, והאימור הזה עובד. אני מאמין שאם אני אצליח לפגוע בכמה טנקים בליבה של החטיבה, ששם גם המפקדים הבכירים, והם התפוצצו, אני מקווה שכל החטיבה תעצור. וזה בדיוק מה שקורה. חצי שעה של ירי, הם יורים עלינו, הם לא פוגעים, אנחנו פוגעים. תוך חצי שעה 20 טנקים מצרים בוערים בליבת החטיבה, ואז אתה רואה שכל החטיבה נבלמת, נעצרת. כנראה פגענו בפיקוד הבכיר, השעה 6 לפנות ערב, החושך יורד, הצלחנו לעצור את התקפה המצרית לעבר השטח השולט. אני חוזר לשטח השולט ורק אז אני מבין את גודל הטרגדיה של הגדוד. רק בקרב הזה איבדנו 35 מפקדים וחיילים. המגד אסף יגורי, שהוא סגן אלוף, נפל בשבי. הוא היה השבוי הבכיר ביותר בצהל. רב סרן, הסמגד שלנו דוד ילין נהרג בקרב. שני המ"פים חבריי מהגדוד נהרגו. רוב חיילי הגדוד נהרגו ונפצעו בקרב הזה. 35 הרוגים ועוד הרבה מאוד פצועים, אבל גם בקרבות של היומיים שלפני כן. רק לפני 3 ימים יצאנו לקרבות 36 טנקים מהגדוד, לאחר 3 ימים נשארנו רק 4 טנקים מהגדוד המקורי.
והאירוע הזה משנה את האופן שבו אתה תופס את התפיס, את החשיבה הביטחונית הישראלית. מה אתה מבין?
הבעיה המרכזית שאת מזהה אחרי היום הזה, שאנחנו בו חטפנו את מכת חיינו, שאין מודיעין, שאין פקודות מסודרות, שאין מסה קריטית לצאת להתקפות, וכך יצא שבמקום שאוגדת התקיף, יצאו גדודים בודדים להתקפה. בלי מודיעין, ונשחקו הדק. רק ביום הזה מאות הרוגים ופצועים לצהל. כמעט תבוסה.
אבל מה אתה מבין?
ואז אני מבין שיש כאן פער ענק בין מה שקורה בשטח למה שהפיקוד הבכיר חושב שקורה. הפקודות שניתנות מהפיקוד הבכיר של צהל אינם מכירות את המציאות בשטח. יש ניתוק. אינם מבינים את הבעיה. ואילולי הלוחמים, רוח הלחימה של החיילים, המפקדים הזוטרים, לא היינו יכולים לנצח את המלחמה הזאת. ואז אני מבין שיש כאן בעיה קריטית שחייבת לעבור שינוי.
והיא מה? האופן שבו בצמרת חושבים או לא חושבים?
האופן שבו...
כי פה אתה מתאר מהלך מעשי שלא קדמה לו מחשבה.
ממש כך, בשביל לעשות מהלכים מהסוג הזה, בייחוד במצבי קיצון, יש תהליכים שלמים שצריכים לקרות. פעם אחת זה לתכנן, לראות מה עומד מולך עם מודיעין שיהיה לך, מה יש לך ואיך לעשות את זה הכי טוב. תכנון, שבא אחרי פקודה מסודרת. אחרי זה יש נועל קרב, כל הנועל להעביר את זה ליחידות שלך, ולאחר מכן כל הביצוע. כל מה שלמדנו לגבי התהליך לקראת התקפות מסוג הזה לא קרה במלחמה הזאת. לא היו פקודות מסודרות, לא היו נועלי קרב, לא היו מודיעין, קרב התקלות מהרגע הזה לרגע הבא. ראית שכל מה שהיית צריך לעשות ולמדת לא קרה במלחמה. בין מה שהתאמנת, מה שהפנמת, מה שתרגלת לבין המציאות, תג פרסה.
אבל הייתה איזושהי תפיסת ביטחון מסודרת עם קום המדינה או מעט אחרי, גם כשאתה מסתכל היסטורית, אתה יכול לתאר התפתחות היסטורית של חשיבה ביטחונית?
התפיסה הביטחונית שבעצם יצר אותה בן גוריון, שאנחנו על מנת, היות ואנחנו מדינה קטנה, מאוימת סביבנו, אנחנו צריכים לעשות הכל, אבל הכל, שהמלחמה לא תיכנס לתוך מדינת ישראל עצמה. כלומר, להעביר את הלחימה אל שטח אויב. להעביר את כוחותינו לצד של האויב, שם להכריע אותה. מאון לאון, הרעיון הזה היה נכון לאורך שנים, אבל הוא לא הותקן, כי הדברים השתנו. היום האויב שלנו זה לא רק טנקים וחיר,
זה לא צבאות, זה לא מפגש בין צבאות,
נכון,
אלא...
היום המפגש הוא בין טילים שנורים ממרחקים עצומים, שמדלגים על כל הכוחות היבשתיים שלך, ונופלים לך בתוך העורף. כלומר, גם אם אתה לא רוצה את הלחימה בתוך ישראל, היא מגיעה אליך אם אתה רוצה או לא רוצה, ושם זה הליבה המרכזית של המלחמה הבאה. כלומר, מדינת ישראל עדיין הולכת עם התפיסה הישנה, צריך להעביר את ה... את הלחימה לשטח של האויב, אבל לא בנתה תפיסת עולם איך נותנים תשובות למלחמה שהזירה המרכזית שבה היא תהיה מלחמת העורף. שהיום להיות צנחן יותר בטוח מאשר להיות האבא של הצנחן שיושב בתל אביב. וזה יגרום לנו למצבים קשים עד כדי איום קיומי. לעצם קיומנו, משום שלא הכנו את עצמנו למלחמה העתידית, שהיא שונה לחלוטין מהמלחמות שהכרנו בעבר.
אז בוא תפרט לי את ההשלכות של היעדר החשיבה או התעדכנות החשיבה.
תראי, אתן לך דוגמה שתביני למה אני מתכוון ומה הם ההשלכות. האויב שעומד מולנו הבין שלמדינת ישראל יש יתרון ענק באווירונים. מטוסי קרב אל מול מטוסי קרב זו אסטרטגית. הצלחנו גם לשכנע אותם שגם אם הפתיחה שלנו היא מאוד קשה במלחמת יום הכיפורים, ביומיים הראשונים ספגנו מכות קשות מאוד ובאנו בהפתעה לשם, הצלחנו לנצח. הם הבינו שהצבא הישראלי הוא צבא שיש בו רוח לחימה, יש בו נחישות, יש דקות מעשים. ואז שאלו הגאונים בצד השני את השאלה, אז איך בכל זאת יוצרים בעיה? והם עולים על הרעיון שבמקום טנקים ומטוסים, הם יצרו טילים. במשך 10 שנים, איראן וגרורותיה בונים מערך של 250,000 טילים כטבעת חנק סביב ישראל. החמאס והג'יהאד בעזה, מיליציות שיעיות בתימן, עיראק וסוריה, שהן כפופות ופרו איראניות שמקבלות את האמצעים והטילים מהאיראן. החיזבאללה, שרק לחיזבאללה בלבנון 150,000 טילים. והם מהווים איום מאוד מהותי ומשמעותי על עצם קיומנו. עכשיו אני אמרתי את זה אתמול גם בהרצאה, אני אגיד את זה גם פה במילה. האיראנים הבינו, מניחים שלמדינת ישראל יש פצצה גרעינית. ולכן הם כל כך שואפים גם שלהם יהיה, משום שהם רוצים ליצור מאזן אימה. שחס וחלילה, מבחינתם, אם תיפתח מלחמה קונבנציונלית מול ישראל של ירי על טילים קונבנציונליים ולא גרעין, מדינת ישראל לא תשתמש בפצצה הגרעינית נגדם. ברגע שיש מאזן אימה בין גרעין לגרעין, הם מאמינים שישראל לא תפתח במלחמה גרעינית. אבל היכולות הקונבנציונליות שהם בנו ב10 שנים האלה זה כמו פצצה גרעינית בלי נשארות גרעינית. זה ערס טוטלי למדינה, לתשתיות שלה, לאוכלוסייה. זה יוצר סדר גודל של 3,000 טילים מדי יום על מדינת ישראל, גדולים וקטנים, במרחקים של מאות קילומטרים, עם רשקים של מאות קילוגרמים, ומדויקים רבים מאוד. זה לא הקסם הקטן של החמאס הסטטיסטי שכיפת ברזל יודעת להתמודד איתו. את זה הם בונים סביבנו, ותראי מה קורה למדינת ישראל. במשך אותם 10 שנים, אף אחד לא מבין שצריך לבנות מענה לתהליך הזה. אנחנו עוסקים במערכה שבין המלחמות.
אבל כולם יודעים את מה שאתה אומר.
יודעים ומתעלמים. וזאת הבעיה, ואני אגיד לך למה זה קורה.
אתה חתום על דוח מאוד חריף.
נכון.
שיצא מתי?
יצא בסוף 2018. הדוח הזה...
אנחנו ב-2020.
אז יש כאן בעיות אינרנטיות בכל מה שקשור לבין ההבנה לבין העשייה. משום שאחד הבעיות שאני בא וטוען כלפי צהל, שאחד הדברים שאולי המהותים החשובים ביותר שהרמטכ"לים מציגים לפקודים, שהדימוי של צהל בעיני הציבור והאמון של הציבור בצהל הוא ערך עליון, כי הוא נותן את הכוח. הבעיה שברגע שחוצים את הקווים, וזה האמון של הציבור, הופכת למטרה שמצדיקה את האמצעים שנוקטים בהם, ובשביל הדימוי מוכנים גם לטייח, למסמס, לזרוע חול בעיניים, לספר סיפורים שהם לא בהכרח אמיתיים. הסיפור שסיפרת לי לפני, זה בדיוק הסיפור הזה. כלומר, לא לפגוע בדימוי של צה"ל, ומחיר שלא אומרים
אמת.
את כל האמת.
ואתה החלטת?
כן.
גם מהביוגרפיה שלך ומההיסטוריה שלך הבין, אפשר להבין מדוע, ואתה החלטת שיהיה המחיר אשר יהיה, את האמת אתה תביא בפני הציבור.
אני הבנתי במלחמת יום הכיפורים, שאם ככה נתנהל בהמשך, נאבד את המדינה הזאת.
עד כדי כך.
עד כדי כך. אנחנו היינו קרובים מאוד לעניין הזה במלחמת יום כיפור, שהיינו מפסידים את המלחמה עם כל השלכות הקשות. אבל זה היה טיול בגן לעומת מה שיקרה במלחמה הבאה, משום שלהם אז לא היו טילים שיכולים להרוס את כל המדינה. ואני הבנתי שאם אנחנו נמשיך לחיות בשקר הזה, שנשדר לכל עם ישראל שאנחנו הכי טובים בעולם, ואנחנו מסתדרים, במלחמה הבאה אנחנו עושים לאבד את כל מה שבנינו פה 74 שנה. ואני לא יכול לשבת עם זה בשקט. כי איך אומרים לי? גם אשתי לפעמים. איציק, תגיד לי, מה אתה צריך את כל הבלגן הזה? מה אתה צריך את כל הלחץ הזה? עשית, תרמת, נתת, נלחמת, התבגרת, צא לחופש, קצת שקט, תבלה.
תעביר את השרביט.
כן. הנקודה היא שלמדתי להבין, ובעיקר בעשר שנים האחרונות שהייתי נציב קבילות חיילים, שחיטתי את רגליי במשך 10 שנים, 4 פעמים בשבוע, ב4 יחידות, ובכל יחידה 4 שעות. דיברתי עם אלפי חיילים, עם אלפי מפקדים. חקרתי ותחקרתי מאות נושאים, לא רק ברמה הפרטנית של החייל, בנושאים מערכתיים שראיתי שמתפוררים, שמסכנים את יציבות הביטחון של המדינה. ומצאתי שאם אני לא עשה מעשה, ועשיתי גם כשהייתי נציג גדולות חיילים, הצבא שלהם מעל 3 מיליארד שקל לתקן את הדברים שאמרתי, אבל היות והתרבות הארגונית היא כל כך בעייתית ומתפוררת, גם כשאתה בונה, אתה לא מחזיק את זה לאורך זמן. החלטתי שאני ממשיך עם זה, משום שבסופו של דבר, אולי זה פחות נוח, אולי זה יותר קשה, אבל אין לנו מדינה אחרת. בשביל שנמשיך לשרוד פה ולחיות פה, הציבור צריך להבין מה עומד לנגד עיניו. כאדישות ציבור, או שהציבור חושב שהכל בסדר, מביא את אותם מנהיגים שלנו, גם בפוליטיקה, לצערי הרב, ולא רק, לחשיבה איך לעבור את זה בשלום, ואיך להציג שהכל בסדר, ובכלל
ולשרוד פוליטית.
כן, להדביע חותם שאנחנו הצלחנו. והקשר בין זה לבין המציאות לא קיים.
היות... כי מה, זאת לוחמה נרטיבית במקום הערכות ממשית?
תראי.
כל עוד אנחנו מחזיקים, אנחנו מנסחים את הנרטיב, ואנחנו שולטים בנרטיב, והנרטיב הוא שאנחנו חזקים ומנצחים, אז לא צריך לתרוח על המעשה.
יש בדיוק את הדבר שאתה אומרת, אנחנו חזקים, אנחנו מוצלחים, אנחנו מתחילים להאמין בזה, ולכן... לא משנה מה שיקרה,
אנחנו לא עושים. איך, מה צריך היה לעשות כדי שנהיה ערוכים למלחמה הבאה, לסוג אתגר קטסטרופלי כזה, כמו שאתה מתאר.
אז אני אגיד את הדבר הבא. איך זה היה צריך לעבוד ואיך זה עובד. יש לנו ממשלה, שהיא המפקדת העליונה, בוא נגיד, של מה שהצבא צריך לעשות. ראש הממשלה היה צריך להזמין אליו את... היושב ראש של המועצה לביטחון לאומי, יש כזה דבר, שהיא לא עוסקת בביטחון לאומי, אבל יש, קוראים לזה כאן, והיה צריך לבקש ממנו, תקשיב טוב, תזמין אליך את ראש השב"כ, ראש המוסד ואת ראש אמ"ן, תעשה דיון ותלמד מהו האיום על מדינת ישראל, קוראים לזה איום הייחוס, העכשווי והעתידי, איזה מדינות עשויות לצאת נגדנו, איזה קבוצות טרור, על מנת שנוכל להכין את עצמנו לאותו איום. הוא מביא את זה לדיון בממשלה, את ההמלצה אחרי שהוא ישב עם כל הגורמים.
מה שאתה אומר, תתכנסו כולכם למחשבה משותפת.
נכון מאוד, ותביאו לנו...
כל אחד מנקודת מבטו, שהיא שונה מנקודת מבט של זולתו.
ממש כך.
תרכיבו תמונה של 360 מעלות.
ממש כך.
תחשבו אותה היטב.
ותבואו אלינו לממשלה, תציגו אותה, אנחנו נתייחס. ונאשר בסוף את מה שאתם אמרתם, או נבקש כאלה דברים אחרים, לא משנה, שינוי, אבל בסוף אנחנו ממשלה נחתום על איזה איום אנחנו צריכים להתמודד עתידי אפשרי. ואנחנו לוקחים אחריות על מה שאנחנו חותמים. עוד מעט נבין למה הממשלה לא עושה את זה. בורחים אחריות, ועדת חקירה, לא רוצים להיות שם. חס וחלילה הם טעו בהגדרת איום הייחוס. אנחנו חותמים על האיום, ואז קוראים לרמטכ"ל. ואומרים לו, תשמע, זה האיום הייחוס העתידי, לא רק עכשיו, העתידי, שאנחנו צריכים להתמודד מולו. אנא תכין תוכנית רב שנתית לגיבוש צהל, גודל, יכולות, כוח אדם, טכנולוגיה, כל המרכיבים שנותנים תשובה לאיום שאנחנו אישרנו אותו, שזה האיום שהוא יעמוד מולך. כאשר הרמטכ"ל מקבל את ההחלטה של הקבינט, של הממשלה, הוא יושב ועושה תוכנית. והוא בא לממשלה ומציג תוכניתו רב שנתית שנותן תשובה לאיום שהם קבעו, ואז גוזרים תקציב. והתקציב הזה הוא בדיוק התקציב צריך לבנות את היכולות של הצבא בגודל, בטכנולוגיה, בכוח אדם. הרמטכ"ל מקבל תקציב ומתחיל לבנות על פי ההסכמה הכוללת של מהו האיום מחוס. הוא מציג את הצבא שצריך להיות, הם מאשרים לו שזה הצבא, והוא הולך עם התקציב. כל זה לא קורה. מה כן קורה? אין שום דיון על איום הייחוס בממשלה. אני לא יודע אם את יודעת, קבינט לא דן ביטחון בכלל. אין דיוני ביטחון. הם פשוט לא נשאלים, הם לא עושים דיונים, לא על תפיסת דיון, על כלום. כלום לא קורה בקבינט בתחום של הביטחון. לא עוסקים בזה. גם לא מדברים על איום ייחוס. מה שכן קורה זה רק דבר אחד. הדיוני תקציב השנתי, בתוך דיון התקציב יש גם את ההוגה, חתיכת ההוגה שניתנת לצהל ולמשרד הביטחון. לא על סמך הצרכים, אלא מה שחושבים, הוא אומר ככה, אומר ככה, תן וכך, ויכוחים, ובסוף יוצא איזה תקציב שנותנים. הרמטכ"ל מקבל את התקציב. עכשיו סיבי לב, מאותו רגע שהוא מקבל את התקציב, אף אחד עושה בקרה. אין שום תהליך של שליטה על מה שהרמטכ"ל מחליט. הוא בעל הבית, הראש של הביטחון של המדינה זה הרמטכ"ל, שר הביטחון לידיעה בדרך כלל לא ממש משפיע, פרץ השפיע בנושא מאוד מרכזי, נדבר על זה אחרי זה, והרמטכ"ל בונה צבא על פי מה שהוא קיבל. כל אחד עושה איך שהוא מבין. אין זה רציפות, אין המשכיות, כל רמטכ"ל עושה סיבוב פרסה על קודמו, לא, ככה לא בונים חומה. אבל בוא ניקח ובנה הצבא. אלא אם מה, הצבא שהוא בנה הרבה פעמים לא נותן שום תשובה אמיתית לאיום הייחוס האמיתי, שלא נקבע על ידי הזה. אז מה הרמטכ"לים עושים? הם מחליטים על האיום הייחוס, במקום שהאיום הייחוס יחליט על איזה צבא הם צריכים. כלומר, אם הסורים נכנסו לתמונה, פתאום לפני כמה שנים, אני לא יודע אם את יודעת, הצבא לא הכניס אותם לאיום הייחוס של מדינת ישראל, כאילו הם לא קיימים. האם עולה על הדעת במלחמה הרב-זירתית הבאה, שיכולה להתפרץ עם החמאס, עם החיזבאללה בלבנון, עם אינטיפאדה שלישית, שגם את זה לא הכניסו לאיום הייחוס, שזה עשרות אלפי אנשי תנזים שיצאו ויראו לכל עבר על יישובים, על ערים ועל יישובים יהודים, יצטרכו שם כוחות מאוד גדולים. אינטיפאדה השנייה זה היה כלום לעומת מה שיקרה באינטיפאדה השלישית. והסורים, שהם חדשים את הצבא שלהם, שמשקמים אותו, עם הקומנדו, עם החיר, עם הטנקים הזה, הם קונים ציוד מאוד חדיש מהרוסים. האם יכול להיות שהאיום הייחוס של צהל זה רק שתי זירות ועוד קטנות שהיו בעבר וגם לא הותאם לזירות החדשות של חיזבאללה בצפון והחמאס בדרום? האיום הייחוס וגודל הצבא נקבע אז לפי שתי מיליציות קטנות. היום זה צבאות טרור. עכשיו גם הסורים נכנסו, לא רואים את זה בתוך האיום הייחוס. ההשלכות שיהיו עם התנזים מצא ויראה לכל עבר. זאת אומרת שבעצם...
אלוף בריק, אבל תראה, אנחנו משלמים מחיר אזרחי מאוד גדול בחינוך, בבריאות, בתשתיות, משום שאנחנו יודעים שאנחנו מדינה שצריכה להשאיר נתח עוגה גדול מאוד בענייני ביטחון.
נכון.
אז מה עוד?
אני נותן את הדוגמה הזאת. אם היום את צריכה סל בריאות, של חצי מיליארד שקל. כמה פרופסורים רציניים ביותר יושבים שמה, ודנים על כל יום. היום ההוגה התקציבית שניתנת לצהל, שרת הביטחון היא גדולה. מדובר על 70 מיליארד שקל. זה ממש לא מעט. אבל כשאת מסתכלת על ההתנהלות של הצבא ברמה של התרבות הארגונית והניהולית, זה דבר נורא והיום. מיליארדי שקלים בורחים בין הידיים בגלל חוסר בקרה, חוסר מעקב, חוסר וידוי של תהליכים, חוסר פיקוח על מכרזים ועל פיתוח של אמצעי לחימה במאות מיליונים, יתים מיליארדים שאף אחד לא בודק, ובסוף בונים את הדבר, אבל הוא כבר לא רלוונטי וצריך להפסיק אותו. את משדרגת מחסני חירום אחרי מלחמות, ואחרי זה אחרי כמה שנים, אחרי מיליארדים, שוב לא מחזיקים. כלומר, את רואה תהליכים של בזבוז ענק, כאילו הכסף לא שלי.
אני עכשיו רגע רוצה לאתגר אותך. הייתה נקודה בזמן באמת שהייתה חשיבה מקדימה, הייתה זו החשיבה של שר הביטחון הנלעג ביותר בתולדות מדינת ישראל, אמיר פרץ, ואמיר פרץ דאג לכיפת ברזל שהיא מצילת חיים ומתבררת כהגנה המרכזית המשמעותית שלנו האזרחים הפגיעים במלחמות העתיד וההווה. אז אולי בעצם ההשקעה לא צריכה להיות בתוך צהל, והעניין הוא לא... צריך לכווץ, אולי צריך לכווץ לצהל את התקציב, ולהעביר אותו לרשויות אזרחיות, משום שאנחנו הנפגעים. להעביר את זה לתפקוד של רשויות מקומיות והעברות סיוע, לפיקוד העורף, לבניית מקלטים מתאימים, ראויים לחיים מתמשכים לאורך זמן.
היי, כמה שאת צודקת. הנה דוגמה, פיקוד העורף, שהוא הולך להיות הזירה המרכזית במלחמה הבאה, 3,000 טילים גדולים וקטנים ביום, מדי יום על מרכזי אוכלוסייה, גוש דן, חיפה, מפרץ חיפה, באר שבע, ירושלים, על מטרות אסטרטגיות כמו תחנות חשמל, התפלת מים, מוסדות שלטון, שדות תעופה, המסלולי המראה של המטוסים שלנו שיפגעו מאוד ביכולת שלהם לתפקד. את מאמינה לי שמכל התקציב שמקבל הצבא בתוכניות הרב שנתיות של הרמטכ"לים העורף לא נכנס לתמונה בכלל? את מאמינה לי שרק לפני שנה, שנתיים יוצא ביקור מבקר המדינה מאוד קשה שהעורף לא מוכנה למלחמה, בכל התחומים שאמרת? אין מבחינת המקלוט. אבל לא מדבר למקלטת מדינת ישראל לדעת. כלומר, במלחמה הבא כל יום יפלו על הצפון 2,000 רקטות וטילים.
גם בעוטף עזה יש יישובים רבים שאינם ממוגנים.
כן, אבל בכל זאת שם, בגלל שעכשיו ירו, אז מגנו חלק. במקומות שירו בעתיד, וזה לא קורה עכשיו, לא עושים שום דבר. אין מחשבה מקדימה, אין הכנה לדברים. עכשיו, לגבי הרשויות, את כל כך צודקת. הרשויות שהם יחטפו את רוב האש של הטילים, היו צריכים להיות ארוחות. והיכולת לנהל במצב חירום את המצב, זה חשמל וגנרטורים, זה מזון, זה תרופות, זה חילוץ, לא ארוחות, לא מסודרות. בזמנו אחרי מלחמת לבנון השנייה הקימו את רחל, הרשות לחירום לאומית, על מנת שתוביל תהליכי הכנה של הרשויות, תנהל את המלחמה חירום, ביטלו אותה.
תן לי את תוכנית התיקון. הסברת לי איך זה צריך להתרחש בתוך צהל. מהי תוכנית התיקון המדינתית הכוללת, שכוללת חוסן חברתי, שכוללת מיגון מתאים, שכוללת חברה אזרחית שיודעת להתנהל בשעת חירום, שעה מתמשכת, הרי המלחמה הבאה לא תהיה זבנג וגמרנו, היא תהיה מתמשכת לאורך זמן.
זה צריך להתחיל בכמה דברים נורא בסיסיים. אחרי זה שיטת הבחירות. אני חושב שהיום אנחנו צריכים לעבור לשיטת בחירות אזורית, שאנחנו נוכל לבחור את הנציג שייצג אותנו, והוא יבין שאם הוא לא ייצג אותנו, לא נבחור בו. לא אוסף של אנשים ש... אני אומר לך, אני בקשר עם חברי כנסת, זה ממש לא מעניין אותם. לא נכנסים בכלל לעובי הקורה, מה קורה במדינה? כשהם לא מבינים, הם גם לא מתקנים. הם חיים את היום. הישרדות, נקודה. הם לא הולכים לפרויקטים רב שנתיים, כי הם רוצים לגזור את הסרט עכשיו, להראות הצלחה. לא לעוד 10 שנים שהם לא יהיו שם.
טווח קדנציה, חשיבה כן. לטווח קדנציה.
לכן אנחנו צריכים נציגים שיהיו אנשים שאנחנו ממנים, הם חייבים לנו, הם רואים את האזרח כריבון, ואנחנו מקימים ממשלה שמסוגלת לשלוט ולהוביל, ואכפת לה ממה שקורה איתנו. היום זה לא קורה. יותר מכך, אני חושב שאנחנו צריכים חוק, חוקה. גם זאת בעיה מאוד גדולה במדינת ישראל. ובנוסף לכך, אם תשאלי אותי כבר שמקימים את משרדי הממשלה, שצריכים להיות מאוד פונקציונליים לנושאים מרכזיים ולא חלוקת אתנן לכל מיני חיבורים של קואליציות שאתה נותן בשביל להצליח להרכיב, בתוך המשרדי הממשלה צריכים המנכ״ם להיות מקצועיים. כלומר, אנשים שלא הפוליטיקה מובילה אותם, אלא עניין מוביל אותם. ושהם יכולים להתחבר למנכ״ל מקצועי במשרד אחר ולעשות פרויקט לאומי, כאשר לא שאלות אגו, מי הוביל ומי לא הוביל, אלא שאלות של נכון ועכשיו לאורך שנים.
תשמע, אתה נוגע בלב העניין. אתה מדבר על חשיבה משותפת.
נכון.
על שיתוף פעולה ומעבר מאגוסיסטם לאקוסיסטם.
יפה.
אלה המסקנות העיקריות שהיו בעקבות הקורונה.
נכון מאוד.
לא ש... ראיתי דקה אחרי הקורונה שיש הערכות לקראת המחר הזה.
ושום דבר, ראית איזה ברוך היינו בקורונה, אבל ראית גם איזה ברוך היינו במה שנקרא אסון הר מירון. כל התופעות הרעות קורות, כולם מבינים שהסכנה בפתחנו, גם מדברים על זה.
והכל תולדה של חוסר שיתוף פעולה?
חוסר שיתוף פעולה, פוליטיזציה, אינטרסים, אגו, רווחים. ואת רואה מערכת שלא מתחברת ליחדיו, אין ראייה כוללת, אין תכנון עתידי.
מה היה המהלך הראשון שהיית עושה, לו זה היה בידיים שלך? הראשון. אני אומרת לך, אלוף בריק, קח בידיים שלך ותשמור על ביטחוננו. מה הדבר העיקרי המרכזי שהיית עושה?
אם אני לומר, האלוהים יכול לשנות באמת, ולהזיז תהליכים שיכולים לשנות את המדינה, לא הייתי מתחיל מדברים אובססיים שצריך לשנות אותם בתוך כל תפיסת הביטחון. יכולת לתת לך הרצאה שלמה, מה הצבא צריך לעשות. לא יועיל, אם לא לשנה את כל התפיסה המדינתית. ואני אמרתי את זה, ואני חוזר ואומר, אנחנו צריכים ממשלה שמושלת, ממשלה פונקציונלית, ממשלה מקצועית שבתוכה יש אנשים מקצועיים שרואים לטווח ארוך. הם לא רוצים לגזור את הסרט עכשיו, הם רוצים לגזור את הסרט של ההצלחה גם בעוד 10 שנים. ולכן לשלב פוליטיקאים, וזה תמיד חייב, שהם השרים לידם אנשים מקצועיים. לעשות בחירה, כמו שאמרתי לך קודם, בחירה אזורית, ישירה לאנשים, שיהיה להם את הקשר. לעשות חוקה שיתנו לריבון, שזה האזרח, את היכולת שלו לחיות
בביטחון
במדינה הזאת. אלה הדברים הכי בסיסיים שצריכים להיות ברמה המדינית שתוביל את הרמה הביטחונית הכוללת. לך אני אומר, אי אפשר היום לבנות צבא שייתן ביטחון כמו שצריך, שככה מתנהגים הפוליטיקאים שלו. במשך שנתיים אין עם מי לדבר. יש רמטכ"ל, יש לו אלופים, אבל מעליו אין כלום. עושים קיצור שירות הבנים, מנה שנייה, כשהוא צועק וצורח, חבר'ה, זה הורס לי את הצבא הסדיר, אבל אף אחד לא מדבר איתו. הכל ממשיך, כאילו זה לא המדינה שלהם, כאילו שזה לא אכפת להם. ואני שואל, איפה אתם נמצאים? אתה רואה קבוצת פוליטיקאים שבאה ומנסה להיכנס ורביא מי יהיה שר כזה, איזה כיסא אני אקבל, איזה כזה, ולא יורדת לעובק הדברים. מה קורה לנו במדינה? מה קורה לנו עם אזרחים? אחרי כל מה שקרה עם הקורונה, עדיין אין תקציב. ענת לתת להמון אנשים ש, 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 ששברו את, את פת לחמה עם, עם, מבחינה כלכלית, עם בעיות נפשיות קשות מאוד. ואתה לא רואה שום תזוזה בינתיים. הכל ממשיך, עוד בחירות ועוד בחירות, כאילו לאף אחד לא אכפת. שררה, שלטון, כוח, כסף, וכל היתר. ואז את רואה תופעה שעם לרבים ממש לא חשוב. יש היום בתוך מדינת ישראל... יש היום תוכן...
האדישות, היא האיום הביטחוני.
כן, האדישות, תשמעי.
היא האיום הקיומי.
כן. זה לא האדישות, זה, 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 מעבר לזה. זה חוסר עניין. זה לא אני יודע ואני אדיש לזה. זה חוסר עניין. הרבה פעמים אני גם לא יודע. אני לא רוצה, אני נפגש עם הבכירים ביותר, שנפגשתי. אני נדהמתי, חברי קבינט, לא יודעים מה קורה לנו. ישבתי עם אחד שרי הביטחון, שהיה שר ביטחון. סיפרתי לו מה קורה בצבא כשהוא היה שר ביטחון, ורק פעם ראשונה הוא הבין את גודל ועומק הבעיה.
אומר לי, בריק, כשאני הייתי שר הביטחון, לא הציגו לי את הדברים כמו שאתה הצגת בפתיחות. הצבא רוצה גם מול שר הביטחון לראות בסדר. המצגות לא נותנות את התמונה המלאה. הן את האמת שבאה ואומרת, בואו נטפל בה, כן, גם אם היא כואבת. כי כל אחד שואל את עצמו, מה זה יעשה לי? אם אני אגיד שזה לא בסדר, שאלו למה זה קרה ואיפה אתה היית. אז אני רוצה לשמור על עצמי. אז אני אספר את הסיפור שמתאים לי.
ואני רוצה לשאול אותך, העובדה שאתה האיש שבחר להגיד אמת שכולם מעדיפים לשתוק אותה, תורמת או פוגעת בביטחון המדינה?
לדעתי תורמת מאוד. אני רוצה להגיד לך שאני בעשר שנים, שהייתי כנציב קבילות חיילים, הפכתי כל אבן. אין היום במדינת ישראל אדם שמכיר את הצבא כפי שאני מכיר אותו מהשטח. לא מלמעלה, מהשטח וגם מלמעלה. הצבא שילם מעל 3 מיליארד שקל לתקן כשלים מאוד חמורים, שאם הם לא היו מתקנים, המצב שלנו היה אפילו עוד יותר גרוע. אני רוצה להגיד לך, עם כל מה שקוראים זה נביא זעם, ויוצא ומציג את האמת, הם לוקחים את זה מאוד ברצינות. גם כאילו אנשים אומרים, רגע, בריק צועק, ואני ישבתי...
והספינה שטה אל הקרחון.
לוקחים את זה מאוד ברצינות. כוכב הקים צוותים לטפל בנושאים המאוד קשים. הדוח שלי יושב על שולחנו. אין ויכוח על העובדות. לא אצלו ואצלו סגן הרמטכ"ל. אלא שהבעיות הן כל כך כבדות. שבשביל להוביל ולשנות כיוון של הספינה, צריך גם ממשלה. צריך שיהיה עם מי לדבר. צריך גם בתוך הבית לעשות תיקונים של תרבות ארגונית שהיא מאוד לא פשוטה. זה ללכת נגד הזרם. תופעות שנוצרו במשך שנים של... עיגול פינות.
אתה מדבר על שינויים של שנים, שינויים תהליכיים, אבל הטילים לא מחכים לשינויים האלה, לא מחכים שנתארגן מבית.
אני, נכון, ולכן אני בא לצבא ואומר, אל תחכו שהכל יהיה בסדר למעלה, תעשו סדר אצלכם, ולצבא יש את היכולת להוביל תהליכים יותר מהר מאשר מדינה. ואני בא ואומר, בשביל היום לתת תשובות מיידיות לאיום הקיומי שאנחנו נמצאים בו, צריך לבנות איזונים נכונים בין אוויר, יבשה וים. חיל האוויר לא מנצח מלחמות. ראינו את זה עכשיו רק מול החמאס. שטח קטן, עזה, מהבוקר עד הלילה, רוב הצבא, המטוסים הישראלים יורים, זורקים פצצות במיליארדי שקלים ולא מצליחים לעזור את השטילים. ואני שואל, איך הם יעשו את זה מול כל לבנון, מול מיליציות שיעות במרחקים של מאות קילומטרים, אין שום יכולת לעצור. אז מה כן? צריך לעשות איזונים נכונים יותר במבנה הצבא. גם המבנה הארגוני שלו, וגם בבחינת המבנה האמצעי לחימה שלו. למשל, טילי קרקע, ליד מטוסים, יש להם אפקט נהדר, גם במיידיות הפגיעה, גם במרחקים, וגם ביכולת שלהם לזוז ולא להיות מטרה נייחת כמו שדות התעופה. לייזר. יש היום פיתוח לייזר, שהוא קרן שיכולה לעצור טילים בליסטיים מרחקים, שהקרן הזאת, לשלוח אותה אחרי שהמכשיר ישנו, זה גרושים. טיל חץ שצריך לפגוע בטילים בליסטיים עולה 3 מיליון דולר. אין למדינת ישראל תקציבים להחזיק מלאים מספקים. כיפת ברזל, רקטה אחת קרוב ל-100,000 דולר. כמה מלאי את יכולה להחזיק? מול החמאס יש לך, אבל מול מלחמה רב הזרות לא יהיה לך. ויותר מכך, לכיפת ברזל אין תשובות טובות מול טילים גדולים, מדויקים, שיגיעו במרחקים. זאת אומרת, יש היום פתרונות שצהל צריך ללכת אליהם. הבעיה היא שהלכת נגד הזרם, לשנות התרבות הארגונית, וללכת ולבנות צבא עם איזונים נכונים בין יבשה, אוויר וים, הקרב המשולב, שזה רק הקרב היחידי שיכול לנצח, שאת חיל הרגלים, חיל היבשה לא מפעילים לכבוש את לבנון וגם לא את עזה, אלא יוצרים עם חיל היבשה יכולות לתפוס נקודות מפנה קונקרטיות שמאיימות על משטר. כמו שעשינו לכן שום הכיפורים שחצינו את התעלה ואיימנו על קהיר, רק אז ביקשו מאיתנו הפסקת אש ולא שום השמדה של כוחות אויב. מלחמת לבנון, אם ניפגש בה, נצטרך להטיל כוחות מיוחדים סביב המקומות שנסראללה מסתתר, איום על המשטר, ואז נביא אותם להפסקת אש. אין היום הכרעה, אין השמדת צבא. יש ניצחון בנקודות. ואתה תנצח בנקודות, תמצא את הנקודה שיתאיים על אלה שמקבלים את ההחלטות, על המנהיגות. ולזה אנחנו צריכים להערך, ואפשר להערך לזה. כוכבי נערך לזה, רק הוא לא משתמש בזה.
אז מה שאתה אומר, תהליכים ארוכי טווח בתוך החברה האזרחית, ולצד התהליכים האלה, תהליכים צבאיים, נקודתיים, חכמים ומיידיים. ואני שואלת אותך, בנקודת הזמן הזו, אנחנו עם עיניים פקוחות או עיניים עצומות לרווחה?
אנחנו בשלב הזה עם עיניים עצומות לרווחה. זאת אומרת שאנחנו מכירים את הדברים, מבינים את הבעיות, אבל אם את שואלת אותי, את לא רואה בשטח שום תזוזה אמיתית שבאה לתת תשובות, כמו שאת אומרת, לא למלחמה שתהיה עוד 15 שנה, למלחמה שיכולה לפרוץ מחר, עוד חודשיים, עוד שנתיים, עוד שלוש. הייתה היום ממשלת ישראל צריכה להתארגן לנוהל חירום, אני קורא לזה. לתת הנחיות, ללמוד את הבעיות, לתת לצבא את ה... ולהגיד, תצאו לדרך ותכינו את הפתרונות המיידים העכשוויים, לא בעוד 5 ולא בעוד 10 שנים. אני לא רואה את זה בינתיים קורה.
האלוף יצחק בריק, מפיך לרמטכ"ל, מפיך לשר הביטחון, מפיך לראש הממשלה. אני מאוד מודה לך על השיחה החשובה הזו.
תודה רבה.